נסיים את פסקה 2:14. רוצים לסיים את זה? מה? טוב, אז בואו נסיים את זה, ואז נחזור לחלק מ-13 ו-14. טוב, בואו נקרא שוב את החלק האחרון שבו עסקנו בימים האחרונים, ביומיים האחרונים, כלומר ביום רביעי וביום חמישי שעבר. נקרא את הדברים, אולי נוסיף איזה מילות קישור כדי רק לסדר לנו את העניינים, ונתקדם. כשנמצא איזה כוח אישי מיוחד, שהוא מכוון לעומת איזה עניין. כלומר, כשיש כוח פוטנציאלי שהקדוש ברוך הוא הטביע באדם, והכוח הזה אמור לצאת אל הפועל במציאות בשביל להועיל המציאות, ששם יוציא אותו, כלומר, אותו בעל הכוח, יוציא את אותו הכוח, מהכוח אל הפועל, ביחס לאותו עניין, לאותו נושא, לאותו מצב, ששם יוציא אותו מן הכוח אל הפועל, לאחת משתי אפשרויות, או להביא תועלת, כלומר, או שהכוח צריך לצאת אל הפועל כדי לבנות משהו ביחס למציאות, או לסלק איזה חיסרון, או להסיר איזשהו קלקול ביחס למציאות שכרגע היא חסרה, והכוח הזה הוא כדי להסיר את הקלקול הזה מהמציאות, אז תציין לנו ההשקפה הבהירה, לא ההשקפה החלקית שרואה כל כוח בפני עצמו ולא רואה את היחס בין הכוחות השונים ובין המצבים השונים ובין המקומות השונים ובין הזמנים השונים ובין הנושאים השונים וכו', אלא השקפה הבהירה תציין לנו את החזיונות הנראים כנפרדים, החזיונות, כלומר הכוחות הנראים לא קשורים זה לזה, בפרט נראה בהמשך החיובי והשלילי. אז השקפה לא בהירה הזאת, שרואה את הכוחות כנפרדים, כלא מזוקקים מלשון זיקה, מלשון שייכות, כלא שייכים אחד לשני, אז תציין לנו השקפה בהירה את החזיונות הנראים כנפרדים, פסיק, במערכה אחת. כלומר, כמנגנון אורגני, אלוקי, אחד, שבעצם הוא זה, תודה רבה, הוא זה שברא את הכוחות, הוא זה שברא את הכוחות לפי עניינם, לפי פוטנציאלם, ושם אותם באנשים מסוימים ובמצבים מסוימים ובזמנים קרוב מסוימים, כדי שכשאותו כוח צריך לתקן איזשהו משהו במציאות, או להביא תועלת או להסיר חיסרון, הכוח הזה יהיה במציאות כדי שיפעל את הפעולה שהוא צריך לפעול. ולכן, עד שיש זיקוק רשום וערוך מאז, עד כדי כך, שישנה זיקה בין הכוחות השונים שנמצאים באמת במערכה אחת, למרות שהם נראים כלפי חוץ בצורה לא נכונה כנפרדים, עד שיש זיקוק מלשון זיקה, רשום וערוך מאז, הקדוש ברוך הוא יצר את ערך את המציאות, רשם את המציאות על ידי שיש זיקה בין הכוחות, מראש מקדם מצור העולמים ברוך הוא, מטרם בריאת העולם, להחיזיון שבו נראה אותו הצורך להשלים באופן חיובי, או להציל, להסיר את השלילה, עם אותו הכוח שכרגע צריך להגיב למה שחסר או מה שצריך להיבנות, להשלים או להציל עם אותו הכוח שהעוז בידו לעשות ככה. בסדר רבותיי? מי שהיה פה, בסדר? מי שלא היה פה, סליחה שאני אומר, לא יכול להבין מה שעכשיו דיברנו. אבל מי שהיה פה, אני מקווה שמבין. וכאשר כל כוח נועד לתכלית מיוחדת, וכמו שאמרנו, הכוח הזה הוא לא נועד רק לעצמו, אלא הוא נועד ליחסיות הכוללת של האורגן הכללי של כלל הכוחות, וכלל המצבים, וכלל הנושאים וכו'. וכאשר כל כוח נועד לתכלית מיוחדת, לכן, כשאותו כוח, כשאינו מוציא אל הפועל, במשפט הזה עוד לא כך התעכבנו, כשאינו מוציא אל הפועל את תכליתו, כלומר, כל כוח יש לו את התפקיד שלו, וכשהוא לא מוציא מהכוח אל הפועל את תפקידו, ממילא אותו כוח פועל, הרי הכוחות הם כוחות פעילים, הכוחות הם לא סטטיים, הם לא פסיביים, הם לא יושבים באפסנות ומחכים שנפעיל אותם, אלא הכוחות הם כוחות פעילים. דוגמה, כוח החום וכוח האש, כן, וכוח האור שבאש, כוח החמים וכוח הערה, הם כוחות פעילים. כלומר, האש היא תמיד תהיה מהירה והיא תמיד תהיה מחממת. האם היא תבנה את העולם על ידי שאני כאדם אצור את היחס שלי אליה בצורה נכונה, או האם אני לא ארגיש אותה, או האם חס ושלום היא תזיק לעולם, אם אני אתקרב יותר מדי, זה תלוי בי. אבל האש מצד עצמה, ניקח את הדוגמה הקשורה לדוגמה הזאת, האש מצד עצמה היא מחממת. אם אני אתקרב אליה ביחס הנכון, אני אתחמם. אם אני לא אתקרב אליה מספיק קרוב, אני לא ארגיש אותה. היא לא תשפיע עליי. אם אני אתקרב אליה יותר מדי, היא תשרוף אותי. אבל האש היא לא, התכונה של, התכונת החימום של האש היא לא תלויה בי. סליחה, היא לא מתחילה ממני. אלא תכונת החימום היא נמצאת בה. תכונת הבערה נמצאת בה. תכונת ההערה נמצאת בה. והיא פועלת. היא מחממת. היא יכולה לשרוף, היא יכולה גם לא להשפיע. מי שקובע האם היא תשפיע טוב או רע או לא תשפיע בכלל, זה אני. אבל עצם התכונה הנמצאת באש היא תכונת הבערה, היא תכונת החימום וכו'. לכן אותו כוח שכרגע נמצא במציאות, והוא צריך להיות מזוכה, כלומר להיות שייך, יש לו זיקה לכוחות אחרים במציאות שצריכים את ההשלמה של אותו כוח או את סילוק החיסרון, אז אם אותו כוח לא יוציא מהכוח אל הפועל את מה שהוא צריך להיות, אז הוא יצא מהכוח אל הפועל, אבל הוא יצא בצורה לא נכונה. בואו נחזור רגע למשל הנהג. כשיבוא זרע בהמה ויניע את האוטו אחרי 2,000 שנה, אם זרע אדם לא יבוא וישב על כיסא הנהג ויתחיל להוביל את האוטו, להסיע את האוטו לכיוון הנכון, אז זה לא שזרע האדם עומד באפסנאות ומחכה. הכוח הזה של זרע האדם שאמור לקחת את, 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 את הרצון הגס, את הנפש, את השמרים, ולהכווין אותם לכיוון הנכון, הכוח הזה הוא כוח פעיל, הוא כוח אקטיבי. וכשהוא לא יבוא לשבת על כיסא הנהג שיני הזרע בהמה, אז הכוח של זרע האדם יצא בצורה אחרת. וכשהוא יוצא בצורה אחרת, אז הפסדנו פה שניים. א', אותו כוח שצריך כרגע להשלים, אינו שצריך להשלים, לא משלים. וב', אז נשאר החיסרון בכיסא נהג, כי זרע בהמה יתחיל להסיע את האוטו לכיוון של התהום. וב', אותו כוח של, זרע האדם שצריך להוציא את, הכוח החיובי שלו מהכוח אל הפועל, כשהוא לא יכוון למטרה שבשבילה הוא צריך לצאת אל הפועל, והוא יצא אל הפועל, הוא יצא אל הפועל בצורה לא נכונה. אז יצא כאן שתי מציאות שליליות. קודם כל, זרע בהמה לא הושלם על ידי זרע האדם. ב', זרע האדם ינוע לכיוון לא נכון. ואז הפסדנו גם את זרע האדם וגם את זרע בהמה. הפסדנו בו את הכל. חבודה, הדברים שאנחנו אומרים פה הם חמורים ביותר. כלומר, המשמעויות חמורות ביותר. עוד פעם, וכאשר כל כוח נועד לתכלית מיוחדת, כשאינו מוציא אל הפועל לתכליתו, אז זה לא שהוא סטטי, זה לא שהוא פסיבי, זה לא שיש כאן איזה מין קו אפס, זה או פלוס או מינוס. אז כאן זה מינוס, אז כאן המינוס של זרע בהמה נשאר, המינוס של זרע אדם שיוצא לפועל בצורה למכוונת מגיע, אז אם כן, הרווחנו במרכאות שני מינוסים. וכאשר כל כוח נועד לתכלית מיוחדת, כשאינו מוציא אל הפועל לתכליתו, הוא נהפך לרועץ. זה לא שהוא סטטי, אלא הוא פועל. הוא מחולל בוודאי דברים מזיקים ומפסידים. אני אתן דוגמה שאני לא אומר שהדוגמה שאני אומר נכונה, אבל רק כדי להסביר. אם נפתחת חנות חזיר בשכונה שלי, חס ושלום, והקדוש ברוך הוא שם את הכוח שיודע להגיב נכון לחנות החזיר בשכונה שלי, וכרגע לא נגיד מהי התגובה נכונה, ואני מגיב לא נכון לחנות החזיר בשכונה שלי, אז הרווחתי, או יותר נכון, הפסדתי, א', שחנות החזיר הזאת אין לה את מה שיכווין אותה לכיוון הנכון, וב', שהכוח שלי שאמור להתכוונן לכיוון הנכון, הוא מתכוונן לכיוון הלא נכון. ההשלכות של המשפטים האלה הן השלכות חמורות ביותר. לכן עכשיו אנחנו מתחילים להבין את הגרסה השנייה ברשי. זה לא רק שכל מי שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מיכה, נתפס על החיסרון של אנשי ביתו. סליחה, נתפס על החיסרון שלו, שהוא לא מוכה. אלא הוא נתפס על החיסרון שלהם. כי הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו ביום חמישי, שם את הפרצה שם, כי הכוח שלך יכול לגדור את הפרצה. אז הכוח הזה שנמצא שם בצורתו השלילית, הוא בזכותך. ואם אתה לא תגיב אליו נכון, אז הוא יהיה בגללך. עכשיו, זה לא רק שבגללך, כלומר, הכוח שלך, שהוא כוח המחאה, לא יוצא נכון אל הפועל, אז הוא גורם נזק, אלא הכוח ההוא שכרגע לא מושלם, אז הוא ממשיך להיות גורם נזק. אז זה נזק כפול. כן, אותו הכוח הנועד להשלים את החיסרון המיוחד בחיי המשפחה, העדה והכלל, אלה שלושת הבחינות של אנשי ביתו, אנשי רוב וכל העולם כולו, נראה בהמשך. אם לא יוציאו או יוציאו בעליו, הבעלים, לא יוציאו את הכוח הנועד להשלים את החיסרון, אם לא יוציאו בעליו אל הפועל לתעודתו המיוחדת, הנה ילך הכוח לפי גודלו, בלא תעודתו. אז לא רק שלא יועיל לכוח לצריך כרגע השלמה, אלא הוא בעצמו ייצור חיסרון חדש. אם כן, שני חיסרונות, החיסרון שלו הושלם, והחיסרון החדש יוצר כרגע הכוח בתגובה הלא נכונה שלו. ובוודאי יפעל להפסיד תחת שהיה יכול לפעול להועיל. אם כן, מקום להרוויח את הבניין, הרווחנו שני חורבנות. סיכום. התחברות הכוחות, אפילו אותן שהם נראים כחיבור של ניגוד, כמו למשל הכוח השלילי והכוח החיובי שאמור להכווין את הכוח השלילי הזה, כלומר עצם ההתעוררות של הכוח השלילי וההכוונה של הכוח החיובי את אותו כוח שלילי, התחברות הכוחות, אפילו אותן שהם נראים כחיבור של ניגוד, כלומר שאין ביניהם קשר עצמי, שאין ביניהם בכלל יחס, שאין ביניהם קשר, שאחד לא יכול לבנות את השני, אינם כי אם ניגוד מקרי, ניגוד חיצוני, ניגוד שטחי, לא ניגוד עצמי, מקרה ועצם, בלשון המהר"ל. אבל על פי התכלית הכולל, אינם עולים למגמה טובה כללית. ומכל מקום, יש הפרש גדול בין צדק לרשע. בין כוח צדק שמתעורר לכוח רשע. ההבדל, הרשע תעודתו שהתעורר. למה הרשע מתעורר? הרצון הגס של הרשעים, השמרים של היין, הנפש של הפושעים בגלל המשיכה, כל מה שדיברנו פה זה רבימה. למה צריך שהוא יתעורר? הרשע תעודתו שיתעורר להיות פועל, מניע את תנועתו. שתתחיל כאן תנועה, שתתחיל כאן איזו מציאות חדשה, שיתחיל כאן איזשהו ביטחון עצמי, איזשהו אומץ, איזושהי גבורה, איזשהו כוח, איזושהי דינמיות, שהחיים יתחילו לזרום לכיוון חדש כפי שהם לא היו עד עכשיו. אז הייתי אומר ככה, את עצם יכולת ההנאה, עצם הזרימה החדשה, עצם הדינמיות, עצם החידוש של הכוח, זה חידוש. לזה אנחנו צריכים את הרשע. מה שהרב קרא באחד פסקול שראינו, הרצון. הרצון צריך להתעורר. המחשבה, חורבנית מאוד. המעשה, חורבני מאוד. הרצון שמזעזע ומטטל פה את המערכת, הרצון הזה הוא חיובי. אם אנחנו לא נארגן מיד את הרצון הזה לכיוון המחשבתי והמעשי הנכון, יהיה כאן קטסטרופה. אבל הרצון הוא הכרחי. לכן הרשע תעודתו שיתעורר להיות פועל, מניע את תנועתו. אבל הצדק, אחרי שהרשע הניע את המכונית, יקום עליו. איך הוא יקום עליו? יקומם אותו, יכווין אותו נכון, וימנעהו מאפיק זממו. כלומר, לא ייתן לאוטו להידרדר לתאום, אלא יניע אותו, יסיע אותו לכיוון הנכון. אני מדלג על הפסוק. אז כשהצדק מבצר, כלומר מסייג, מכוון, מתעל את כוח הנטייה להרע, החיים נשלמים. שלמות הצורה מוכחת להיברא. סיכום. הפנייה לפריצה, להריסה, מסגבת עצם תכונת החיים. זה הרשע. זה הנפש של הפושעים. זה רבמה, זה השמרים. זה הרצון הגס. והגבלה של הצדק, כלומר נתינת הערך, נתינת הערך המדויק, נתינת הכיוון וכו'. והגבלה של הצדק מסמנת אותה במקומה הנחמד. ובין שניהם יוצאת צורת חיים, החיים מלאה, עוד והדר, קדושה ותפארת. נפלא ביותר. סיכום, על כן, כל מי שיש בידו עוז הצדק, כלומר כל מי שהוא בכוח שיכול להוסיף צדק לעולם, אם זה על ידי הגבלת הרשע או הוספת צדק, מיעוט הנזק, מיעוט הרע, מיעוט האי החסד, מיעוט האי האמת, מיעוט אי האמת, השקר, או הוספת אמת, הוספת חסד, הוספת טוב וכו'. כל מי שיש בידו עוז הצדק, צריך הוא לראות את עצמו משותף עם אותו כוח החיים הנצרך להדרכתו. הכוח שכרגע פרץ, הוא צריך וזקוק להדרכה שלך. ואם אני לא מבין שהכוח הזה שצריך הדרכה צריך אותי, ואם אני לא אדריך אותו, אז אין מי שאדריך אותו, ובעצם כל ההתעוררות שלו היא בזכותי, כי יש מי שאדריך אותו נכון. ואם אני לא מתעורר להדריך אותו נכון, אז הכוח הזה יגרום לנזקים בגללי. וכו'. אז הזכות הגדולה שיש לי להתעוררות הכוח גם בצורתו השלילית היא כדי שאנחנו נכווין אותה לכיוון הנכון. אם לא ניקח את הזכות אז היא תהפך לחובה כפולה, כמו שאמרנו. על כן, כל מי שיש בידו עוד הצדק צריך הוא לראות את עצמו משותף עם אותו כוח החיים הנצרך להדרכתו. וכשאינו ממלא את תפקידו, הכוח החיובי לא ממלא את תפקידו ביחס לכוח השלילי, הרי הוא מאבד את החלק המכוון לעומת פעולתו. אז הוא מאבד פה את שני הכוחות, גם את הכוח השלילי שכרגע לא כוון לפעולה שבשבילה הוא פרץ, וגם הכוח החיובי שלא מגלה את הכוח, את הצד החיובי שיש בו כדי להשלים את מה שכרגע צריך השלמה. אז פעמיים הוא מאבד פה. וכשאינו ממלא את תפקידו, הרי הוא מאבד את החלק המכוון, כלומר את החלק המטרתי החיובי שכבר הוא שם בו לעומת פעולתו. ובעל כורחו שלא בטובתו, של הכוח החיובי, מוכרחים לצאת ממניעת השפעתו, השפעות הפוכות, בין בצד השלילי שלא הושלם, בין בצד החיובי שלא יוצא לפועל בצורה נכונה. מוכרחים לצאת ממניעת השפעתו, השפעות הפוכות מהתכלית הטוב שהיה יוצא, אם היה משתמש בכוחו להטיב. סיכום, וכמה משפטי סיכום. החיסרון מהשביתה והבטלה, לא, תראו איך רב כך חוז... זה... אני כל פעם נדע מחדש מהפסקה הזאת. מה אני אגיד לכם? המילים שעכשיו הוא בוחר, זה הדיוק של הדברים. החיסרון מהשביתה והבטלה, זאת אומרת, זה שאתה, הכוח החיובי, בוא נגיד כוח א' שלילי, כוח ב' חיובי. כוח א' הוא, נקרא זה, מבחינה כרונולוגית, הוא יוצא ראשון למציאות, כוח ב' הוא מגיב אליו. אז זה שכוח ב' כרגע שובט, כרגע בטל, מלהופיע על גבי כוח א', החיסרון מהשביתה והבטלה, כלומר, החיסרון שיוצא כתוצאה מהשביתה של כוח ב' והבטלה של כוח ב' ביחס לכוח א', כי הוא אומר, מה הקשר שלי בכלל לכוח א'? אין לי שום זיקה אליו בכלל. וכו'. הוא מכוון לעומת גדולת הכוח והקפתו. ככל שכוח ב' וכמובן כוח א', הוא יותר גדול בעוצמתו הפוטנציאלית, כך ממילא השביתה והבטלה, כלומר, היא ההופעה של, של כוח ב' בצורה הנכונה מהכוח אל הפועל, היא תגרום נזק יותר גדול. מה?
מה זה כוח ב'?
כוח ב' זה הכוח חיובי שבונה, או מונע את ההרס. עוד פעם, החיסרון מהשביתה והבטלה של כוח ב' הוא מכוון לעומת גדולת הכוח והקפתו. אז ככל שכוח ב' יש לו פוטנציאל בניין, או צמצום נזק, או הוספת תועלת, יותר משמעותי, והכוח הבית הזה שובט, בטל, כי הוא אומר מה הקשר שלי לכוח א', ממילא הנזק הוא יותר גדול, החיסרון יהיה יותר גדול. החיסרון מהשביתה והבטלה הוא מכוון לעומת גדולת הכוח והקפתו. הוא מלא לא רק שכמו שאמרנו שבכוח ב' יופיע החיסרון, אלא בכוח א' שכרגע לא הושלם על ידי כוח ב'. כי אין לנו כוח בעולם שלא ישים איזה מועקה ולא יסבב איזה חיסרון במציאותו. כלומר, אין לנו כוח בעולם שהיא ההופעה שלא לא תגרום חיסרון. כי כל יצור צריך הוא פרנסה. אז כל היצורים צריכים פרנסה, גם זה רבי מה, גם זה רעדם. בין רוחנית ובין חומרית. והוא על כורחו, או על כן או על כורחו אותו דבר, מוחק במציאותו, שהוא כרגע כוח בית מגלה בעולם, לא לכיוון הנכון, איזה ציורים אחרים שהיו מהירים מבלעדיו. כלומר, יש כאן איזה ציור חיובי שצריך להופיע בעולם, ואתה לא מהיר את הציור הזה. על כן, סיכום, אם איננו עושה את תפקידו, איננו רק שווה אל תעשה. כי אם פועל בידיים להזיק ולחבל. לכן לא רק נתפס על, על עצמו, אלא נתפס על אנשי ביתו, על אנשי עירו, על כל העולם כולו. אתם לא מזועזעים. אתם לא מזועזעים. אתם לא מזועזעים. רבותיי, זה יפה בשיעור. אנחנו מבינים את ההשלכות של מה שאנחנו רואים פה. זה כל החיים, זה כל החיים שלי כלפי עצמי, שלנו כבני זוג, כמשפחה, הורים וילדים, עם ישראל והחברה הישראלית, עם ישראל כלפי האנושות, ההוויה בכלל. זה הכל.
הרב מכוח בית אינטרסטן, והוא לא בא לקראת שאר הכוחות, ואחר כולם ככה בקצת, בטיפה מוסריות ודברים כאלה. אז מה, אז הוא חוטא? לחטא, כל דבר?
לא רק שהוא חוטא. הפריצה של הקלקול הלא מוסרי נרשמת על שמו.
יחד לכל דבר?
על שמו. אתה. אני הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני הקדוש ברוך הוא, אפשרתי לכוח א' לפרוץ, כי אני יודע שיש כוח ב' שיכוון את הפריצה נכון. אני הערתי את כוח א' מהתרדמה. הייתי יכול להשאיר את כוח א' רדום. מה פתאום הערתי אותו מהתרדמה שלו? מה פתאום אפשרתי, ככה קרב החוקי וכל אומר, מה פתאום אפשרתי לכוח א' לזעזע ולטלטל את המציאות ולהביא אותה למציאות של הידרדרות לתהום? הייתי יכול להשאיר את הכוח הזה רדום. למה אני עוררתי את הכוח הזה? כי אני יודע, אומר הקדוש ברוך הוא לכוח ב', שיש אותך כוח ב', שתיקח את הזעזוע ואת הטלטלה שכוח א' יזעזע את המציאות, ישבש את הסדר, ישבור את השגרה, ימוטט פה את כל מה שהיה עד עכשיו, כי אני יודע שאתה נמצא פה ואתה יכול לקחת את האוטו הזה ולנסוע איתו נכון, להביא אותו ליד הנכון, ואתה לא עושה את זה כוח ב'. למה אתה לא עושה את זה? כי אתה אומר, זה לא הביזנס שלי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אז לא רק זה שאתה לא מחית, זה על שמך, ולא רק שהכוח שלך יוצא לפועל, מהכוח לפועל לא בצורה נכונה, כי כל כוח הוא פועל, אלא כל הקלקולים של כוח א',
יכלו להימנע,
שלא רק יכלו להימנע, שהקלקולים האלה זה כדי שאתה תביא את הקלקולים האלה לתיקון, ואתה לא מביא אותם לתיקון, כל הקלקולים האלה אתה עשית. רבותיי, אתם מבינים מה זה אומר?
אמר לא שווה כל התורה שלך.
באמת צריך לפוס את הראש כמו שגילה תופס את הראש.
אבל כוח א', לא רוצה לך שכוח
ב' יטפל
בו.
מה זה קשור? כוח א' פועל ולא יודע למה בכלל הוא פועל.
נכון, אבל איך הוא...
לא, אבל תקשיבו רגע, כוח א' לא רוצה. כוח א' הוא לא פונקציה, כוח א' הוא איזה מין שעון מעורר שהקדוש ברוך הוא מעורר את המציאות. כל המגמה זה בעצם כוח ב'.
בעצם מוכנים אותך.
המגמה של השמרים זה היין בכלל.
מוכנים את כוח ב'.
אבל זה אותה מציאותית שכוח א' יתנגד לכוח ב'.
ודאי שהוא יתנגד, הוא לא מודע בכלל. הוא לא מודע בכלל מה מניע אותו, לאיזה מטרה הוא מניע אותו. הכוח הוא מניע אותו.
אז איך אפשר לעשות את זה
בכל כוח? אז מה שאנחנו לומדים מכאן, שכדי שכוח ב' יוכל לפעול ביחס לכוח א' נכון, הוא צריך להיות, במרכאות, כל כך פיקח, כל כך מדויק, כל כך מדויק. כדי לדעת איך לקחת את הזעזוע הזה, את הטלטלה הזאת, את הרעידת אדמה הזאת של כוח א', ולהכווין אותה, נכון? ואם הוא לא יודע לעשות את זה? אני אומר את זה בצורה לא מכוונת, ואני לא יודע אם אני אומר נכון. אבל נגיד שפתחו חנות חזיר בשכונה שלי, ואני חושב שאני ככוח ב', התגובה שלי היא לקחת אבנים, לשבור את חלון הרבה, לקחת את כל החזירים ולעשות שריפה. בסדר? לשרוף את החזירים, נגיד שזה מה שאני חושב שאני צריך לעשות. אם זה לא מה שאני צריך לעשות, ואני חושב, ואני בטוח שאני מקדש עם שמיים, ואני מביא גאולה לעולם, הנה, חנות החזירים עולה באש, עם החזירים. ואני בטוח שאני מקדש עם השם. יכול להיות מאוד שזאת לא כנראה הדרך לפעול, וכדי לשפר את את הכוח החזירי הזה שהתעורר בעולם. ואני, לא רק שאני מוסיף אחת, חנות החזירים הזאת שנפתחה בשמונה, כי הקדוש ברוך הוא יודע שאני אולי יכול להגיב אליה נכון, כדי שבעזרת השם מהתיאטראות והקרקסאות האלה במרכאות יצאו בתי מדרש, ואני לא עושה את זה בצורה הנכונה כדי שזה יגיע לשם. אז חנות החזירים הזאת היא נרשמה בטאבו על שמי. כשאני אגיע לעולם האמת, הקדוש ברוך הוא יגיד לי, למה פתחת חנות חזירים? אני? אני שרפתי את החנות חזירים. לא, אתה פתחת.
זה, הכרחת את המצב. נפתח עוד עשר כמה.
עכשיו אתם מתחילים מזדעזע.
שאלה.
עכשיו אתם מתחילים מזדעזע.
אבל נגיד, בוא נהיה יותר פרקטי.
בבקשה. איך אני יודע מה לעשות?
לא, לא.
זה השם.
רגע,
יש לי
בבקשה. אנחנו רוצים להיכנס לצבא, למשפט, לכלכלה, לפוליטיקה, להכל. אבל אתה לא יכול, זה פשוט בשליטתם.
תן לו לדבר, תן לו לדבר, רגע.
אנחנו רוצים לכוון את הצבא, אבל כל גורמי השלטון בצבא הם חילונים, הם נגד ההשקפה שלך לגמרי, אתה גם לא יכול להיכנס אליהם.
אתה צריך להיות לא רק צודק, גם חכם.
גם אתה חכם לא תיבה
את זה. אז אוקיי, אז אמרנו ולא ניצחה רוח את עמוד העשן. ולא ניצחה רוח את עמוד העשן, מה נעשה? לפעמים יש עמוד העשן שהרוח לא מצליחה לנצח והיא לא תצליח לנצח. והקדוש ברוך הוא לא רוצה שבשלב הזה היא תצליח לנצח.
זה תהליך מאוד ארוך.
נכון, זה תהליך ארוך, עם סבות ארוכה. כלומר, בקיצור, מה שכל הזמן מנסים להגיד פה, שכדי להגיב נכון לכל מה שנקרא החברה הישראלית, כלומר אנחנו, צריך כאן עיניים חודרות, צריך כאן סייעתא דשמיא, צריך כאן שימוש חכמים, צריך כאן מבט לטווח רחוק, צריך כאן אחריות, לא לנצח בקרב למרות שזה מאוד מגרה. לנצח במלחמה, לא בקרב. כי יכול להיות שאנחנו ננצח בקרב והפסדנו במלחמה. לכן התפיסה הזאת שהציבור הדתי-לאומי הוא כזה לפלף, והציבור החרדי הוא נאבק ובסוף הוא משיג את מה שהוא רוצה. אנחנו לא רוצים לנצח, להשיג מה שאנחנו רוצים עכשיו. אנחנו רוצים להשיג את מה שעם ישראל צריך להשיג בהמשך.
אני אמרתי
זה... יכול להיות שבדרך יהיו נזקים ואין שלם מחירים. יכול להיות, אבל צריך להיות עם עיניים אחראיות. יותר קל לנצח עכשיו. יש סדרה שנקראת סדרת ספרים לילדים, נקראת מיכאל. אתם מכירים את זה? סדרת ספרים, אני לא משווק את הסדרה, אבל פעם ראיתי אחד הספרים, זה עשרות ספרים, אני לא יודע כמה, אולי 40 ספרים. בקיצור, זה משהו רציני. אז יש איזה סדרה, איזה ספר שנקרא מיכאל מחכה לסבלנות. אז יש שם כל מיני דוגמאות של ילדים שאין להם סבלנות. למשל, הדוגמה שאני ככה אני זוכר, זה אותו ילד שרוצה לאכול בננה. אבל הבננה היא ירוקה. עכשיו מה נעשה? צריך לחכות שהבננה תתבשל ותהיה צהובה. כי אם אתה תאכל אותה שהיא ירוקה, א' זה לא טעים, ב' זה יעשה לך קלקול קיבה, ג' תיגמר הבננה. הפסדת מכל הכיוונים. אז יש שם ככה פסיכולוגיה תוך כדי תנועה, איך לשכנע ילד שלא משתלם לו לאכול את הבננה, כי הוא יפסיד. אז ילדים לא מוכנים לחכות שהבננה תהיה צהובה, הם רוצים את הבננה הירוקה עכשיו צהובה. עכשיו לך תסביר לילד. עכשיו יכול להיות שגם אנחנו צריכים לקרוא את הספר הזה, מיכאל מחכה לסבלנות, כי גם אנחנו רוצים לאכול בננות ירוקות.
כולנו הילדים האלה.
כולנו הילדים האלה. כולם היו בניי, איך קוראים לזה? רבותיי, זה נפקא מינה האדם כלפי עצמו, הורים כלפי ילדים. זה נפקא מינה לכל החיים, זה לא רק איך אנחנו כקודש לאומיות וליברליות חיים בתוך החברה הישראלית ביחד, ובונים את מה שצריך לבנות פה. זה גם אנחנו כלפי עצמנו. כן, גילה.
מה לגבי מה שפעם אמרו
תיבור
לרב
אברהם שפירא? אני לא יודע. אני לא יודע, יש לי עיניים קטנות, אני לא יודע להגיד, להגיב על קושייה
כזאת. אמרתי לכם שהרב שפירא רק יכול תקיף.
עיניים גדולות של תלמיד חכם גדול רואות למרחקים. רואות דברים עמוקים. העיניים שלנו לא רואות מה שעיניים גדולות רואות. זהו. תגיד, חוסר אחריות, אולי תיקח אחריות. אני קטן, יש תלמידי חכם גדולים, יקחו. הם יכולים וצריכים לקחת אחריות. וחז"ל אמרו, בית המכנסים פזר, בית המפזרים כנס. כמו כשאתה רואה שיש מי שמפזר בדור, אתה תכנוס. כשאתה רואה שיש מי שמתכנס בדור, הגדולים לא מדברים, אז הקטנים צריכים לדבר. זה רש"י, רש"י ככה מסביר את הסוגיה, בגמרא.
מה זאת אומרת צריכים לדבר הקטנים?
מה?
מה זאת אומרת הקטנים צריכים לדבר?
כשתלמידי חכמים גדולים שותקים, זה סימן שהקטנים צריכים לדבר. כשתלמידי חכמים גדולים מדברים, זה סימן שהקטנים צריכים לשתוק. כשתלמידי חכמים גדולים מדברים, הקטנים צריכים לשתוק. כשהגדולים דיברו, הקטנים שתקו. צריכים לשתוק. זהו. כן, איתן, מה אתה אומר? אתה לא אומר. ליאור, בבקשה.
שאלה אם... ככל שהכוח שלי יותר... פריצה שלי יותר חזר, וככל שאני מתקדם יותר, אז יש יותר כוח להכווין את הצרה למשל.
כן, הפוטנציאל החיובי הוא יותר חיובי.
כן. אני מתקדם, ואז תמיד הרע יתקדם יחד איתי, כי...
בדיוק, כאורך האור, אורך הצל. ככל שאדם יותר גבוה, זה משפט חשוב, ככל שאדם יותר גבוה, הצל שלו יותר ארוך, נכון?
כן, משהו ועכשיו השם...
אז ככל, רגע, זה חשוב המשפטה, ככל שפוטנציאל ההתפתחות הוא יותר גדול, הצל שמצל בפוטנציאל הזה הוא יותר ארוך, הוא יותר משמעותי. כגודל האור, גודל הצל. צל גדול זה סימן לאור גדול. בסדר?
כן. שאלה שלי עכשיו, אם זה נראה כאילו אין זה סוף, ועד שהקדוש ברוך הוא החליט שזהו, מפה לא נעשה אתכם יותר.
אנחנו נעשה מה שצריך, מה שאפשר. כל מי שאפשר, מה כתוב? כל מי שאפשר למחות. מה שיש מי שלא אפשר.
תמיד אתה יותר חזק.
מה שאפשר, כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו. הדודה שלך הולכת בלי כיסוי ראש ומכנסיים, לא שומרת שבת, חס ושלום. אם אתה יכול למחות במובן הנכון של המילה, אולי תתביישי לך, זה אולי הגדלת הבעיה. ואז נדבר שהיא הולכת בלי כיסוי ראש בגללך. אנחנו כרגע לא מדברים בכלל על צורת המחאה. מהי צורת המחאה? אולי המחאה היא שתיקה? אולי המחאה היא דוגמה אישית? אולי המחאה היא תוכחה? אנחנו כרגע לא מדברים על הצורות המעשיות של המחאה. אבל כרגע אנחנו מדברים על היחס. כן? אז אתה צריך לזהות איך אתה, אם הקדוש ברוך הוא שם מסכה במשפחה, דודה, שהולכת עם מכנסיים בלי כיסוי ראש, אתה נראה שיש לך איזושהי אפשרות להשפיע עליה. ואם לא, אז לא. אז אתה לא מחויב בכל מי שאפשר למחות.
אז
אני
חדד עוד פעם את השאלה. החמדת כמו שצריך ואתה מתרומם מזה.
אתה מדבר אדם כלפי עצמו?
לא, בכלל, בכל דבר. אתה החמדת כמו שצריך, אז גם הוא מתעלה ואתה מתרומם. עכשיו אתה למדרגה יותר גבוהה, אז כדי לראות למדרגה יותר גבוהה צריך לתת רעת לפה יותר חזק. אז כל הזמן ככה...
יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות שאתה אומר שכגודל הבניין, גודל הזעזוע שלפני.
כן, אז כל פעם כדי להגדיר אותי עוד, אין איזה סוף כזה, אני...
טוב, אבל מצד שני לא צריכים תמיד זעזועים, אמרנו את זה כבר, לא צריכים תמיד זעזועים כדי להגיע לבניין. אבל לצערי לא רב, מה שבונה הכי הרבה את האדם, את החברה, זה זעזועים. בבקשה, אלעד, כן.
אני חושב שאני לא יודע לגבי
כיסור
של
דודה
שלי.
סתם דוגמה. אז אתה לא יכול.
אני חושב שלגבי כל אחד בביתו, בסביבה עם החברים, יותר מהאחים הקטנים, יותר מהבני דודים, יותר מהאנשים שיותר ככה,
שהם בדור הזה, שהם ככה יכולים ככה לקבל מוסר ובניין מאיתנו, כאח, כאח גדול, כ...
אולי מוסר זה דווקא זה שאתה...
דברים מינימליים שבחגים...
אבל מה זה מוסר? מה זה?
לא, כל מיני דוגמאות, דוגמא
אישית. בוא תניח תפילין.
דוגמא אישית, תפילין, נעלות התשובות מינימלית לכם את הצעירים האלה.
אבל יכול להיות שמחאה...
אבל הכל כמובן ב...
אבל אני לא רוצה לפתוח את סוגיית המחאה. יכול להיות שמחאה זה לא בצורה שאנחנו קוראים לה היום מחאה. היום למחאה אנחנו קוראים תוכחה. תוכחה במובן הזה של להגיד לשני כמה הוא לא בסדר. לנזוף בו. לגעור בו. יכול מאוד להיות שמחאה, במצבים מסוימים, זה פשוט להיות מה שאני צריך להיות. זאת המחאה. וממילא זה ישפיע את ההשפעות שלו. כן, ליאור.
יכול להיות שאם יש כוח מסוים, שהוא לא, הכוח הלא טוב נקרא לזה, ואני הכוח הטוב, שצריך לבוא ולעשות דבר כזה או אחר בשביל לנתב אותו, ואם אני לא יודע איך לנתב אותו, אז משמע, עדיף שאני אשתוק.
מצוין. הערה מאוד חשובה, רגע, אני רוצה לחזור על זה שכולם ישמעו. כי באינטרנט אולי לא שומע מה שאתה אמרת. אם אני לא יודע איך לנתב את... אם נגיד אני כאילו הכוח החיובי, ויש איזה כוח שלילי, ואני אמור לנתב את הכוח החיובי ואני לא יודע איך לעשות את זה, אז שב ואל תעשה עדיף. יכול מאוד להיות ששב ואל תעשה עדיף. כן?
יכול להיות שיבוא כוח אחר במקום זה? אם אני זה שצריך לבוא ולנתב. יש שתי תפקידים,
אני צריך לגדול? צריך לגדול, אני לא יכול להגיד שמישהו אחר יעשה את העבודה, אני צריך לעשות את העבודה.
לא, אני לא אומר, לא משליך את העבודה. אני שואל, האם יכול להיות שיהיה כוח אחר שיבוא ויתפוס את המקום? או שזה בהכרח כוח כזה שזה...
אם אתה מסוגל, אז כנראה שאתה צריך לעשות את זה. ואם אתה לא תעשה את זה, כנראה שיבצר כאן חיסרון. אבל לא על מן ישראל, הקדוש ברוך הוא ימצא פתרון.
אבל אם זה שב ועדיף אל תעשה,
שב ועדיף אל תעשה. שב ועדיף אל תעשה, עד שתתבגר ותעשה. מה זאת אומרת? אני לא יכול להגיד כל החיים שב ואל תעשה עדיף.
לא, זה לא מה שאני אומר, נכון.
החיים זה לא שב ואל תעשה. החיים זה קום עשה.
ברור, אבל באותו זמן שאני אומר, לפעמים, כמו שיש תולה ארץ על בלימה, אל תרצה את הרחב של כעסה. שפעמים הוא כועס, עדיף לשתוק.
אוקיי.
לא כל שהוא רגע ולדבר איתו. אבל יכול להיות שבאותו זמן הזה, שאותו כוח טוב, שאמור לנתב את הכוח הפחות טוב, שאמור לנתב אותו, הוא יושב ושותק, אותו כוח יתפרץ.
יכול מאוד להיות, אז אם הוא יכול למחות, אז יש כאן בעיה, אז אם הוא יכול למחות, יש כאן בעיה, ויכול שההתפרצות היתרה שתהיה על גבי ההתפרצות הקודמת, היא באחריות אותו כוח שהיה יכול להגיב ולא יגיב נכון. אבל הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו מקודם, הקדוש ברוך הוא ימצא את דרכי הפתרון, בסופו של דבר לצרף את כל החשבון, שהכל בסוף ייפטר. הכל בסוף הדבר
ייבנה.
זה חשבון אלוקי, זה חשבון אלוקי. יש לי מחויבות, אבל מצד שני הקדוש ברוך הוא יש לו דרכי פתרון. כן, ברור.
מי זה יכול למחות? על פי מה אני קורא את זה?
אז הנה, זה בדיוק
שלך. זה בא לי למחות, אבל בצורה מאוד יכולה להיות פוגעת. לא כי הצורה פוגעת, אלא הצורה פוגעת. ולפעמים שאני אומר לעצמי, אולי עדיף לשבת בצד, אבל מבחינה אמיתית אני כן צריך למחות. איפה הקביעה המגיעה?
אז קודם כל הרב אומר שיש שלושה סוגים של מעגלים חברתיים שאדם קשור אליהם. יש מעגל חברתי שנקרא אנשי ביתו, תכף נראה הגדרה עקרונית. יש מעגל של נפלאות שעירו ומעגל כל העולם כולו. זה שלושה סוגים של קשרים חברתיים שיש לאדם בתוכם השפעה. עכשיו, גם בתוך שלושת המעגלים האלה, יכול להיות שלפעמים אין השפעה.
על פי מה האדם מודד את
עצמו? הוא צריך לזהות את עצמו ביחס לסביבה. אם אתה יודע, למשל, שעם הדודה הזאת אין לך מגע, אפילו לא אם אתה תלך, אם אתה תתנהג בדוגמה אישית ורק תחייך ותפרגן וכו', אתה יודע שזה לא ישפיע עליה, אז זה לא עליך. לא עליך, אני לא יכול לגמור.
למד הסופי
זה
בעצם
הסכם
של כל אדם.
נכון, כל אדם צריך לזהות את מקומו, לדעת איפה הוא כן ואיפה הוא לא. כמובן, השלב הבא זה איך. אבל קודם כל, אם בכלל אני חלק מהכותרת שאפשר למחות. ב', אם אני חלק מהכותרת שאפשר למחות, השאלה איך אני עושה את זה. טוב, בואו נתקדם. בואו נתקדם. אלו, כן, שאלה האחרונה בהקשר הזה.
ואם הדבר הזה, כל המלחמה בין הכוח הטוב לרעות, לפני שאני יוצא לרובד החברתי הכללי, זה גם מופיע באדם בצורה אישית קודם כל?
בוודאי. אדם, ההערה של אלון היא הערה חשובה, זה מופיע גם באדם באופן אישי, אדם צריך לזהות איזה כוחות בתוכו הוא כרגע יכול למחות עליהם.
זה כל
שאר
זה לא, זה
לא. יש כוחות שכרגע האדם לא יכול למחות עליהם. אז זה מסוכן מה שעכשיו אני אומר, כי זה בית חרושת לעצלנים.
אבל זה נכון.
זה נכון מאוד.
אבל אם אתה לא יודע איך, זה ממש חשוב.
אז זה שני דברים, א' שאני יודע אם הלקוח הזה אני יכול למחות, וב' איך אני יכול למחות.
לחשוב
הרבה לפעמים. קיצור, כיתת אמונה זה דבר רציני. לא, באמת. בלי זה, בלי הפסקה הזאת, איך אפשר לנהל את החיים? עכשיו בואו נראה את שלושת סוגי, דרך אגב, סתם להזכרה כללית. כל זה מאוד יפה כשזה בשיעור. מה קורה כשזה מגיע לחיים? מה קורה כשיש לחצים מבחוץ? מה קורה כשיש מידות לא מתוקנות? מה קורה כשיש רצון להשיג יעדים מהר? כמה מכשילים יש כדי לחיות ככה? זה מאוד יפה בתיאוריה. כלומר, זה שאנחנו מתחילים להבין את זה בתיאוריה, זה התקדמות. אבל בסופו של דבר, עד שזה מגיע למציאות, לחיים ממש, יש הרבה הרבה קטגורים יעמדו מכאן ועד גיחון.
אני חושב שאני אומר משהו טוב,
צריך לדבר,
אני
מרשיב
את
האחר.
מתוך
חוסר... טוב, אני חושב שחכמים אמרו, לכן אחד מהדברים שחכמים אמרו, שימוש חכמים. תורה נקנית ב-48 דברים, אחד מהם זה שימוש חכמים. לא אמרו רק לימוד מחכמים, אלא שימוש חכמים. צריך לשמש את החכמים. איך אדם גדול... עם חוכמה, עם יראת שמיים, עם מידות טובות, עם ניסיון חיים, עם סייעתא דשמיא. איך אדם גאון וצדיק יגיב לדבר כזה? אדם אחראי, עם עיניים רחוקות. לא כל אחד מאיתנו יכול להביע עמדה בכל דבר, בכל נושא.
שימוש חכמים זה שימוש כאילו נזכר בדמון
הרב? שימוש חכמים, פשוט לראות את החכם, חי. לא רק מעביר שיעור, חי. יונתן מדבריה. האם מה שאמרנו בשיעורים האחרונים... זה מדובר גם בדברים חומריים כמו בעזרה לחלש או כמו האסון בהאיטי. ודאי. ודאי. הדוגמה הזאת היא דוגמה טובה. מאות אלפי אנשים נפגעו בקצה שני של כדור הארץ. איך אנחנו כעם ישראל שייכים לזה? שייכים לזה מבחינה רפואית, שייכים לזה מבחינה מוסרית, שייכים לזה מבחינה תורנית, שייכים לזה מהרבה בחינות. חברתית, כלכלית וכו'. טוב, בואו נתקדם. עכשיו, מה הם שלושת המעגלים? אומר הרב, ההשפעה בכלל יכולה להיות נקודותיים, א', או טבעית. יש השפעה שהיא השפעה טבעית, נקרא לה כרגע רגשית. כלומר, או אולי לפני הרגשית, נגיד השפעה טבעית, כלומר, השפעה כזאת שבאופן פיזי, חומרי, היסטורי, אתה נפגש עם האנשים האלה. אנשי ביתו, אומר כאן הרב, כן, הרב לוקח את זה לכיוון מסוים, למרות שהיה אפשר להסביר אחרת, אבל הקשר של אדם עם אנשי ביתו הוא קשר שככה זה. זה טבעי. יכול מאוד להיות. אנשי ביתו זה לא רק אשתו וילדיו. אנשי ביתו זה גם המעגלים המשפחתיים הרחבים. אז הקשר המעשי, הטבעי, הפיזי ממש, אם הקרבח הוא סידר שזאת תהיה הבדודה של הבן דוד שלי, ולא אני קבעתי את זה, אז כנראה שיש כאן איזשהו יחס. יש כאן איזשהו, או איזושהי יכולת השפעה. האם אני, האם הבנות השני, האם דווקא עכשיו, האם אחרתיים, האם בצורה כזאת, בצורה אחרת. בסדר. אבל יש השפעה. כלומר, קשר אחד בין בני אדם, או לפני הקשר הרגשי. אני מוחק את המילה רגשי. ההשפעה בכלל יכולה להיות נקודותיים. א', או טבעית. כלומר, מיוסדת על כישורים טבעיים. טבעיים, כלומר, כן, היום אני אומר, כישורים פיזיים, כישורים מעשיים. קשר משפחתי. שהאיש הנלבב בעל החפץ הטוב יכול להשתמש בהם לטובה ולברכה. אז זה קשר פיזי. היום הייתי מוסיף, אם הרב אומר כאן קשר טבעי, אז אולי גם זה נגיד עבודה. כשאני נמצא במקום אחד עם אנשים אחרים, והמקום הזה נקרא עבודה ואני נמצא איתם 10 שעות ביום, יכול להיות שאני קשר רגשי איתם, זה השלב הבא, יכול להיות שאני קשר שכלי איתם, זה השלב השלישי, אבל המציאות המשותפת, המציאות הממשית, העובדתית, הפיזית, המשותפת, היא בעצם מגלה שיש בינינו איזשהו סוג של יחס. אז שהרב מדבר על מציאות טבעית, הדוגמה שהגמרא נותנת זה אנשי ביתו. אבל אנשי ביתו זה כי אדם נמצא בחברתם. אז היום מול אנשי ביתו זה אנשים שאתה נוסע איתם באוטובוס, זה אנשים שאתה איתם בעבודה, זה אנשים שאתה גר איתם בבניין, זה אנשים שאתה מתפלל איתם בבית הכנסת, זה כל מי שאתה בא איתו במגע מצד המציאות הממשית של החיים שלך. זה נקרא קשר טבעי. קשר ממשי, פיזי. זה קשר טבעי. זה סוג אחד של, של, של קשרי. סוג שני, ב', השפעה הרגשית. אנשי עירו, אמרנו כמה פעמים שהקשר של האדם לעירו הוא קשר רגשי. אדם חי בעיר מסוימת, גדל בעיר מסוימת, הוא מרגיש כלפי העיר הזאת משהו. נכון, כמו שאמרנו פעם לאבדי, לכן הוא אוהב את קבוצת הכדורגל שלה, במחאות, ולא משנה באיזה ליגה היא מנצחת או מפסידה. יש לו איזה רגש טבעי, בריא, נורמלי, לעיר שבה הוא חי. אז זה לאו דווקא עיר, אלא כל הקשרים הרגשיים שיש לאדם. יש לאדם קשרים רגשיים מסוגים שונים, זה יכול להיות לאו דווקא אנשים שגרים בעיר שלך. אלא קשרים רגשיים במעגלים שונים. אני מסכים שגם משפחה זה יכול להיות רגשי. אבל משפחה זה יכול להיות. משפחה קרובה בדרך כלל זה רגשי, משפחה רחוקה זה פחות רגשי. התברר לך שיש לך איזה בן דוד של בדודה שלא ידעת על קיומו. פתאום הנה פאפ, שלום, אני פה.
זה גם פחות טבעי.
נכון, נכון. אבל המשפחה יוצרת את הקשר, את המגע, את היחס. זה הסוג השני. השפעה הרגשית שהרגש המוסכם יפעל לטובה על ידי צירוף הרעות וההרגל מחזקיו. כלומר, מה שמחזק בדרך כלל את הרגשות זה ההיסטוריה, המציאות, ביחד. המשותף, הרעות וההרגל, כלומר זה שאנחנו חיים ביחד, מדברים ביחד, נפגשים ביחד וכו'. והקשר מהסוג השלישי עולה על כולם כמובן, עולה על כולם הכוח של ההשפעה השכלית. השפעה של שכל, כלומר קשרים שכליים עם אנשים. קשר שכלי הוא קשר יותר מתפתח, יותר מתקדם, כי הוא יותר נוגע ביסוד הדברים. אם כן, יש שלושה סוגים של מעגלים חברתיים. מעגל טבעי, נקרא לזה ממשי עובדתי היסטורי, מעגל רגשי ומעגל שכלי. ואדם צריך לבדוק את עצמו בשלושת המעגלים האלה, איזה סוגים של השפעה חיובית יכולים להיות לו בשלושת המעגלים החברתיים האלה. מי שמכונן, הנה בואו נקרא, מי שמכונן בכוח השפעה טבעית יוכל לפעול על ידי קישור חיי המשפחה הטבעית שלו עד כדי למחות באנשי ביתו. וכשאינו מוציא את יכולתו אל הפועל, חוזר הוא לרועץ, אבל לא רק לרועץ על עצמו, א', שהוא לא מוחה, או ב', שהכוח שלו יצא לפועל בצורה שלילית ולא בצורה נכונה, אלא והוא נתפס עליהם בעצם. הוא אחראי על הקלקולים שיש בתוך הבית שלו. כאילולי מציאותו, כלומר, אם הוא לא היה בתוך המשפחה הזאת, אם אפשר לומר את המשפט הזה, כזו בחור סידר שאתה תהיה אבא פה בתוך המשפחה, או הבן דוד, או מי שאתה, לא משנה, כאילולי מציאותו להגביל את התכונה, הצריכה, ההגבלה של סביבתו הטבעית, לא היה בא אותו המצב של הנטייה להתפרץ ולסלף את החיים. זאת המשפט הבא. כי הסילוף, איזה יופי, הוא חומר, חומר מלשון חומר גלם, פלסטלינה. כי הסילוף שיצא פה בתוך המשפחה הוא חומר אגון לצורך הישרתו. זה חומר גלם שאתה יכול ליישר אותו, להכווין אותו, לטייל אותו לכיוון הנכון.
אם אתה שם, כנראה שאתה צריך להיות שם.
אם אתה שם, אז אתה צריך להיות שם.
לא בהכרח
אמרנו. מה?
אם
באפשרותך. דרך אגב, הרב כותב, בעין היה במקום אחר דבר מדהים. הרי יש לנו כלל בהלכה, שענייה משפחתו קוראים לענייה לא קוראים. ועניי עירו קודמים לעניי לא עירו, ועניי עמו קודמים לעניי לא עמו, נכון? כלומר, עניי עירך קודמים. מה הכלל הזה? למה ככה? אומר הרב, הפוך למה שחושבים. הקדוש ברוך הוא ברא את כלל האנושות, וכלל האנושות התמצית שלו זה כלל ישראל. והתמצית של כלל האנושות שמתגלה בכלל ישראל, הכלל הקטן ביותר, זה המשפחה שלך. אז אם הקדוש ברוך הוא שם את הכלל הקטן ביותר, שהוא התמצית של הכלל הגדול, כלל האנושות וכלל ישראל, במשפחה שלך, אז אתה יותר קרוב אליהם. אז הכלל היותר כללי מתגלה דרך הקרבה היותר פרטית. אבל אני קרוב למשפחה שלי לא כי זה פרטי, אלא כי הנציגות הכלל אנושית והכלל ישראלית עוברת דרך המשפחה שלי. שומעים רבותיי? זה מדהים. כלומר, אני קרוב יותר למשפחה שלי לא כי זה הפרטיות שלי ואדם יותר קרוב לעצמו לפרטיות שלו, אלא כי התמצית של הכלל הכללי מתגלה דרך הכלל הפרטי הזה. אז אם הקדוש ברוך הוא סידר לי, במרכאות, שהמשפחה שלי היא המשפחה שלי, אז זה הכלל היותר כללי שמתגלה כרגע במשפחה שלי. אז זה מבחינתי כלל ישראל ומבחינתי כלל האנושות.
מה המחור
לדעת? אין היה. שבת
א', עמוד 28-9,
שבת א', יש? מי רוצה
להגיד?
זה סוגיה שלמה שם בהלכות ביקור חולים, דברים חשובים ביותר, אבל רק משפט אחד אני קורא. אין היה שבת ב' עמוד 30 פסקה מ"ז. מה אמרתי? אין היה שבת א' עמוד 30 פסקה מ"ז. אני קורא. וכל, זה אמצע משפט. וכל ראש בית אב, כלומר כל ראש משפחה, יראה בעצמו כאילו משפחתו היא החלק שנפל לו מעת ההשגחה העליונה, לעבוד ביותר על ידם את עבודת הכלל. כלומר, לתקן מצבם של חלק זה, כלומר המשפחה שלו, הרשום מן הכלל, שנתייחדו אליו על ידי קרבת הבשר וחיי המשפחה. על כן הם קודמים בהשתדלותם עבורם ליתר חלקי הכלל שאינם כל כך מיוחדים לו. כלומר, אני קשור יותר למשפחה שלי לא כי הם פרטיים. אני קשור יותר למשפחה שלי כי זה הכלל היותר קרוב אליי שהקדוש ברוך הוא מסדר לי לטפל בו. אז מהמקום של הטיפול בכלל אני מטפל בפרט. שומעים?
קשה להקל
את זה. איך אדם ניגש אל הילדים שלו ככלל ישראל הכי קרוב אליו, ולא הילדים שלי. זאת אומרת, אני לא בא לילדים שלי מהמקום של הילדים שלי, אני בא לילדים שלי מהמקום שזה הכלל היותר קרוב שהקדוש ברוך הוא סידר להיות קשור אליו ולטפל בו. לא, דיברנו על זה שיש פרט. דיברנו על זה, כבר לא נחזור. דיברנו.
בגלל זה הם קודמים?
בגלל זה הם קודמים. לא בגלל הפרטיות.
זה הכלל ישראל הראשון?
זה הכלל ישראל הראשון. מדהים. אני קורא, אולי צריך לקרוא עוד משפט קודם. אמנם תכלית המידה הרוממה הזאת, זה קשור כאן לסוגיה של מה אומרים לחול השם ובקרים אותו בשבת, היא שאפילו אהבת בני ביתו, הקרובים אליו ביותר, שהאהבה הזאת לא תבוא מהמקום הרגשי, האישי, הפרטי, אלא שאפילו אהבת בני ביתו, הקרובים אליו ביותר, ישאב ממעיין הכלל, מפני שהם פרטי הכלל, ולא שהם הפרטים שלו. ומתוך שהם קרובים אל ליבו ביותר, הוא מוצא את עצמו מוכשר ביותר לשפוך עליהם את כוח האהבה הנובעת מאוצר הכלל. מדהים. מדהים, מדהים. אותי זה מדהים, מה נגיד להם. איזה עומק מחשבה. כלומר, אני ניגש אל הפרטיות היותר פרטית מהמקום הכללי היותר פרטי. זאת אומרת, זאת הכלליות הכי קרובה אליי. כלל ישראל זה הילדים שלי.
כאילו קיבלתי הזדמנות, המשפחה שלי
תשפיע. קיבלתי הזדמנות להשפיע על כלל האנושות דרך כלל ישראל, דרך הילדים שלי שהם התמצית של כלל האנושות וכלל ישראל מבחינתי. עכשיו, כמובן, מי שיכול להשפיע יותר, לא רק אנשי ביתו, אנשי עירו, כל העולם כולו, תבוא עליו ברכה. זה הכוח שאתה בחוסם בו. אז הכלל שלו זה לא רק הכלל של הילדים שלו, אלא הכלל של המעגלים היותר רחבים וכו'. ולכן הסילוף, אותו הסילוף שיש אצלך בבית, הוא חומר אגון לצורך הישרתו. כלומר, זה חומר חיובי, שכרגע הוא מופיע בצורתו השלילית המסולפת, אבל לצורך הישרה שלו, ורק אתה יכול לעשות את זה. זה החלק הראשון. הלאה, מי שנעלה מזה, בואו נסיים את זה היום, מי שנעלה מזה, שלא רק מה שהוא מוטבע באין שכל יפעל עליו, כי אם גם הרגש הליבי יתעורר בקרבו, וישים דברים בפיו ועוז בלבבו, הוא יוכל כבר לפעול על אנשי עירו. טוב, עיקרון אותו עיקרון. וכשלא מיכה, יוצאים כל הרגשות אל הפועל באשמתו שלא כמתכונתם, ונדמים כרוח פרא, העוקר ומחבל במקום שהיה יכול לפעול, או במקום שהיה יכול לפעול כמה דברים טובים, כשמכינים לו כלי קיבול אגונים, גורנות לזרות ורחיים להסיע, והוא במקום זה מפיל את הכל, עוקר את הכל ומחבל את הכל. מורם מכל זה הוא מי שמכונן כבר בכוח שכלי גדול. עד כדי העוז של הנהגת הכלל הוא יכול למחות בכל העולם כולו. כדי להוציא מכלל האנושיות נפש גדולה אחת, איזה יופי, זה ממש סיכום של כל הפסקה, צריכה הסביבה להיות מחומשת בכמה כוחות. כוחות גדולים וקטנים, טובים וגם רעים. הקטנים יניעו פה את העסק, הרעים יניעו את העסק, הגדולים יכוונו, הטובים יכוונו. עוד פעם, כדי להוציא מכלל האנושיות נפש גדולה אחת, צריכה הסביבה להיות מחומשת בכמה כוחות, גדולים וקטנים, טובים וגם רעים. ואותם הכוחות הרעים או הטובים וטובם איננו גמור עדיין ומושלם, הם מבקשים את תפקידם מהמוכן לזה, מהכוח הרודה הכללי, מעת הרודה, מעת אדון כל הבריות ברוך הוא, שמופיע דרך הכוח החיובי הזה שדיברנו עליו, וכשלא מיכה, נתפס על כל העולם כולו. כי הווייתו נוטלת מקום בכל המראות המקוקלות, תחת היותו מוכן לרוממם ולסגבם ולהעלותם, למידה של מאורעות נכבדות, משכילות ומטיבות. טוב, צריך להקל את זה. שרקו החברה, אני מרגיש שאנחנו עבדנו פה 3 ימים על הפסקה הזאת. נכון, 3 ימים עבדנו על זה. אבל היום זה יותר ברור. בסדר, בסדר. העיקרון, תעבור על זה אחרי זה. תעבור על זה.
מה זה הרבה?
כי השכל זה היסוד של הכל. תעבור על זה שוב פעם. תעבור על זה שוב. אם יש שאלות, נמשיך מחר בשאלות ונתקדם. שיעורי בית למחר. נא לחזור לדף 13, פסקה 6 ו-7, ואחרי זה כנראה אנחנו נמשיך את 1 ו... טוב, נראה, או שנתחיל ב-1 או שנתחיל ב-6 ו-7, נראה.